חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד, ואני היום השוטר הטוב. וזה לממשלת ישראל, בדגש על נתניהו, שר החוץ גדעון סער וקודמו ישראל כץ, מנכלי משרד החוץ בשנים האחרונות, קובי בליטשטיין ועדן ברטל, ואנשי המוסד, ובראשם דדי ברנע. וכל זה על שבשתו בשקט מערכת יחסים עם סומלילנד עד להכרה הפומבית בה בסוף השבוע. גם מי שלא שמע על חבל הארץ האוטונומי הזה, שהתנתק לפני למעלה מ-30 שנה מסומליה, שטופת מלחמות האחים ורצח המונים, מי שלא שמע עליה ולכן לא מבין על מה הרעש, די לו שיציץ במפה. המיקום של המדינה הזאת הוא העיקר. וגם מי שלא מתרשם ממפה צריך להתרשם מהכעס הקשה שעוררה ההכרה הזאת בקרב אויבי ישראל. חלקם שיש לנו איתם יחסים דיפלומטיים כמו טורקיה ומצרים, חלקם אויבים גלויים ומוצרים, איראן והחותים ועוד מדינות ערב. הם גילו במאוחר את המהלך, הבינו מה המשמעות האסטרטגית שלו עבור ישראל וגם גם עבור קרן אפריקה כולה, כי גם אתיופיה, שלה קשרים טובים עם ישראל, וסכסוך על מי הנילוס עם מצרים, יכולה עכשיו לזכות במוצא לים, שכה חסר לה. הערבים, אויבי ישראל, כועסים על עצמם שנרדמו בשמירה, ומנסים לגמד את האירוע. הצלש מגיע לישראל שחרגה ממנהגה לפרסם בכל רם הרבה לפני שקורה משהו ולהכשיל בכך מהלכים חשובים. הפעם שמרו אצלנו על שתיקה וחשאיות עד לרגע האחרון, שכוח. מהלך מדינאי, אסטרטגי וביטחוני חשוב וראוי להערכה, שכוח.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום לכם וערב טוב, אני רון קופמן ואני אהיה היום השוטר הרע. מאז השבעה באוקטובר חדרו אצלנו לתודעה ביטויים מופרכים וחסרי מושמעות כמו אחדות ומשילות. סתם מילים ללא כיסוי ששהולבו בשפה העברית על ידי מחרים נחותים בשירותם של שרי הממשלה. האחדות כבר לא תהיה כאן בעשורים הקרובים, בסוגיית המשילות עוד לא ידוע מה יהיה. מה שקרה ביום שישי בגבעות בר ובמשמר הנגב הוא ענפת דגל לבן במהותו. בדואים שחיפשו נקמה נגד מדיניותו של השר בנגביר פרקו רכבים בשני היישובים, כאילו לא חווינו את השבעה באוקטובר. בנגביר וחבורת אנשיו, סוג של מחרים, חסרי מושג בביטחון בכלל ובביטחון פנים בפרט, לא הבינו כלל אצבע יחיד שמבין כל סרם בצהל ופקד במשטרה. אין ספק וגמרנו. אם פושטים על רעת או כל יישוב בדואי אחר, נשארים ביישוב שבועות, עם מאות שוטרים עד שמתארים את כל מצפורי הנשק. המדיניות של בנגביר זה להיות השוטר הזולאי מודרני, לבוא עם טייץ על אופנוע כאילו לפקד על הכוחות, לדבר שטויות בקצב אש, אבל תכלס הבדואים מביטים עליו כמו הליצן. הוא אמנם הצהיר שהוא שם עליהם פס, אבל הם בתגובה יורים, מציטים, מפרקים את כל הגדרות של כל יישוב שהם רוצים, וכל כיתות הכוננות שהוא מתגאה בהקמתן אין כלום ושום דבר. לא אני קובע, אני באמת כלומניק, אבל זה מה שאומרים לי קצינים בכירים במשטרה. לפני שתהיה משילות, כדאי שיהיה פיקוד. על ארגוני הפשע בצפון ובמרכז הארץ חבל לבזבז מילים. הציבור הפסיד שם, ורק חושש שהאלימות הרצחנית של הארגונים הערבים תגיע גם ליישובים היהודים. לבן גביר אין תשובה, כי הוא גם לא יודע לשאול. הוא יודע לקשקש, לצייץ ולהפיק קליפים בטיק טוק, שזה באמת כלום ושום דבר.
עכשיו, חמש בערב, עם אריה אלדד ורון קופמן.
וגם עם אסף נבו וסער פלסנר, האורחים והמפיקים שלנו הערב, ואחרי אל השידור, איציק אהרון. ערב טוב, רון.
ערב טוב, פרופסור.
נתחיל, נאמר שלום וערב טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
ערב טוב, חברים.
ערב טוב, אריה.
אנחנו פותחים שבוע חדש, אבל בצילו של פיגוע רצחני קשה בעמק ישראל ביום שישי, נרצחו אביב מאור, בת 18 מעין חרוד, ושמשון מרדכי, בן 68 מבית שאן, והמחבל הרוצח הוא שבח שחדר ארצה סמוך לכך. ואנחנו שוב שומעים על חדירות נוספות בפרצה סמוכה ושבחים ששוחררו. הצבא מתכוון לנסות להדק את הסגירה של הקו הזה?
אז בואו רגע נעשה סדר בבלגן. קודם כל מי שאחראי על קו התפר לסגור את הפרצות האלה זה משמר הגבול משטרת ישראל, לא צה"ל. זה מבחינת חלוקת המשימות בין הגופים, בין הארגונים, בצה"ל מאוד זוהמים על דוברות המשטרה ועל השר בן גביר, והם אומרים, קודם כל, אם אנחנו רוצים לעשות סדר בעניין הזה, מי שאחראי על קו התפר, בצד הזה, זה אחריות של משטרת ישראל במסגרת חלוקת העבודה בין הארגונים. זה אחד. שתיים, יש פה עניין שהוא עניין מערכתי שלם כולל, שזה לאו דווקא קשור רק לצהל. הרי בסופו של דבר, הנושא הזה של חלק מהיציאה של שבחים לתוך שטח ישראל, היא מלווה בסוג של עצימת עין. למה עצימת עין? כי ישראל רוצה לשחק קצת לפעמים ב...
אז מדוע באמת, אני מקבל את כל מה שאתה אומר אחד לאחד, אבל אם...
לא, המשחק הוא על הלחץ שיש בתוך הרשות הפלסטינית, בתוך שטחי איו"ש.
לא, הם לא מעניינים אותי כרגע, אבל אבי, הם לא מעניינים אותי כרגע, כן, יותר מה שמעניין אותי, זה הקטע של עצימת עין, כי באמת אין ידיים עובדות, וכל הדברים האלה, ואני שומע את זה באמת בכל מיני פורומים, גם מחברים שהם אנשי עסקים וקבלנים. אבל שיבוא באמת בכיר בממשלה, שזה רק ראש הממשלה, כל השאר כלום, ויגיד, כן, אנחנו עוצמים עיניים כדי לאפשר את זה. ולא באמת לספר לנו שבחים שאף אחד לא יודע למנות אותם, אבל זה כבר מאות אלפים. לא רק פלסטינים, יש סינים, יש עודים, יש כל מיני.
לא, אבל בואו, אנחנו מדברים על כיף השבחים שיש ביהודה ושומרון, סדר גודל של כ-50,000 בכל זמן נתון בשטח מדינת ישראל.
למה רק 50?
זה הנתונים שמעריכים, שיש כ-50,000...
זאת הבעיה שלא יודעים, מעריכים.
אז אני אומר לך, רון, שאלת, אני אומר, סדר גודל של כ-50,000, 10% מהם סדר גודל של שבחים כרוני, מה שנקרא, שהם כל הזמן נמצאים כמעט בישראל, ומדי פעם...
כמו המחבל ביום שישי, כרוני.
כמו המחבל ביום שישי, שיצא ביום ראשון מקבטיה, וביום שישי החליט שהוא מבצע את הפיגוע. כשבכלל הוא הרבה זמן נמצא בשטח ישראל, רוב הזמן הוא בשטח ישראל, מדי פעם הוא מגיע לביקור בבית.
אני חושב שהוא נעצר לפני זמן מה, וברכב שבו הוא נעצר נמצא סכין, אבל הוא שוחרר.
כן, בסוף, אתה יודע, יש... מעצרים כאלה יש לא מעט, הוא גם היה מורב נדמה לי בעיתוי אבנים בעבר, עבר החוק שלו יותר, ובכלל מי שמכיר ככה את קבטיה, אז יודע שזה כפר שהוא מאוד מאוד בעייתי, יש בו הרבה מאוד פעילות חמאסית וגם ג'יהאד איסלאמי.
לא נעים לי להגיד לך, קבטיה זה כבר עיר, הייתי שם.
כבר עיר, ממש צמוד לג'נין, ויש שם הרבה מאוד פעילות שהיא לא פעילות של קקל עם הקופה הכחולה. ולכן שם אתה דרוש גם פיקוח הרבה יותר אינטנסיבי, כלומר, אם אתה יודע שבן אדם, שגם אם הוא שבח או לא שבח, יוצא לפרק זמן מחוץ לגזרה, אתה צריך לדעת איפה הוא הלך.
אבל אני שואל, אבי, שאתה אומר פיקוח, אני קורא לזה מניעה, אוקיי? אין את מגע ואת כיתות הכוננות, יחידות מילואים של הכוחות האלה, הרי אנחנו לא יכולים לחיות הפקר הפקר, ואחרי זה לשאול איך זה קרה.
לא, אבל פה אתה צריך להפריד בין שניים, בין המניעה, שזה פעילות של שבק ושל אמן.
אבל הנה שבק, שבק לא זיהה אותו. אבל הוא נכנס בלי, נכנס, הוא נכנס בלי זה, בלי מסמכים.
כי השבק לא זיהה, השבק, זה שהוא לא זיהה את ה... שבק לא רודף אחרי כל מי שנכנס לשטח ישראל. שבק כן רודף אחרי מי שיש עליו מידע שהוא מתכוון לבצע פיגועים. והקטע הזה של המידע שיש בכוונתו לבצע פיגועים, פה הוא חמק, הוא פעל כזאב בודד, זאב בודד, הוא פעל כמפגע בודד, עצרו את הבני משפחה שלו, עצרו שם עוד שבעה חשודים מבין תושבי קבטיה, כדי לברר עד כמה הם היו מעורבים, ידעו או הכירו את הכוונות שלו, עד כמה הם היו חשופים לתכנים שהוא נחשף אליהם.
מה אומרים הקודקודים? מה אומרים הקודקודים? מה הם מחכים? שיגיע שבח עם נשק ארוך, עם שתי מחסניות, ויהיו 15 הרוגים? אני יודע זה קרה, אבל שזה יקרה עכשיו? אני לא מבין את כל השיטה, באמת, זה איינשטיין כבר דיבר על זה פעם, לעשות אותו דבר ולחכות לתוצאה שונה.
בסוף צריכים להחליט, חזרנו לנקודת המשפט הראשון.
נכון, שעוצמים עיניים.
מה אתה רוצה לעשות בקו התפר? אתה רוצה להמשיך לעצום עיניים ולשחרר מדי פעם את הכיתור, את הלחץ שיש ביהודה ושומרון וגם בצד הישראלי של התעסוקה, או שאתה רוצה באמת להילחם אפס סובלנות, יקוב הארץ הדין? זה השאלה. עכשיו, זה
יש פה סרטונים זה... של המודיעין המסכל של הרשות הפלסטינית עם נשק אוטומטי ו-RPG רצים עכשיו ברשת. אתה ראית את הסרטונים האלה? RPG מהימים לא האחרונים של המשמר ה...
זה כבר הרבה זמן RPG.
אני לא ראיתי לגבי RPG, זה, אם יש RPG זה שינוי מגמה, זה לא מה שהיה, נמנעו מלאפשר הכנסה של מטולים לתוך יהודה ושומרון, ואם יש דבר כזה, זה בהחלט אירוע חריג, וצריכים לבדוק באמת...
ותגיד, מה צהל עושה בקבטיה? קבטיה זה המקום שממנו יצא המחבל הרוצח הזה, ועכשיו יש שם סגר וגם עוצר, מה, עוברים מבית לבית?
יש שם גם סגר וגם עוצר וגם ביטור חלק מהשטח בין השכונות כדי שלא יעברו אחד מהשני, וסורקים שם את השטח, מפגינים קודם כל הגיעו לביתו של המחבל, עצמו אותו, טיפלו במשפחה מבחינת חקירה, עצרו שם לא מעט חשודים, תשאלו הרבה מאוד מתושבי הכפר, ועכשיו מחפשים אחרי אמצעי לחימה ופעולות כאלה ואחרות, אם יש שם פעילות של הקטיבות, אותם גדודי טרור של גם של החמאס והג'יהאד, ובעצם צהל מפגין משם מהנוכחות להרוס שם סוג של...
אבל יש לי שאלה אחת שאני חייב להטריד אותך בה, לפני שאנחנו מסיימים ואנחנו במצוקת זמן. צהל שוקל לגייס ילדים, ילדים וילדות, של עובדים זרים.
תגיד, זה בתיאום עם הגננות או
בגיל גיוס? לא, לא, גם בזה נפיק קצת סדר בעניין הזה. הייתה פנייה של ארגון ששאל את צה"ל מדוע הוא לא מגייס ילדים שנולדו בישראל, שהם בעל תקן תושבים, שהם ילדי עובדים זרים.
באיזה מספר מדובר?
עשרות בודדות בכל שנה, ובכל מקרה צה"ל פנה למשרד הפנים כדי שמשרד הפנים יעביר את עמדתו בעניין הזה. זה הייתה פנייה שנייה שצה"ל פונה, כי ידוע לכם שאם צה"ל מגייס תושבים לשירות בצה"ל, הם הופכים להיות אוטומטית אזרחים, ולכן הם חייבים את האישור של משרד הפנים למהלך כזה. כרגע אין תשובה של משרד הפנים, ולכן זה רק שאלה היפותטית, זה שאלה של התכנות של פנייה בין צה"ל לבין משרד הפנים, אבל צה"ל לא מתכוון כרגע לבצע מהלך של גיוס. ברגע שמשרד הפנים ייתן את העמדה שלו, וגם אם ייתן עמדה שהיא חיובית, אז צריך לבחן את זה, אם זה מתאים לו לצרכים שלו או לא, אם יש פעם לפתוח את העניין הזה או לא בעניין.
אבי אשכנזי, תודה רבה לך.
תודה.
ערב טוב.
תודה, חברים, ערב נעים.
פרסומת אחת.
להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
מימון ישיר.
עושים את זה פשוט.
כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
שלום וערב טוב לדוקטור הראל מנשרי, ראש תחום הסייבר במכון הטכנולוגי חולון, מי שממקימי מערך הסייבר בשבק. שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב.
אנחנו שוב שומעים על קבוצת ההאקרים האיראנית, מנדלה, שמכה...
חנדלה,
כן, חנדלה, יופי. והפעם הטלפון של ברוורמן, ראיתי גם הודעה של בנט, שהודיע שהוא לא יעשה שימוש פוליטי בתוכן של הטלפון של ברוורמן, כי מול אויב משותף כולנו אגרוף אחד. זה היה בשבוע שעבר שהטלפון שלו נפרץ. לא חשוב, תגיד, יש דרך להגן על טלפונים, או שכל טלפון חכם... יכול להיפרץ, עלול להיפרץ?
קודם כל, שתי השאלות, התשובה חיובית. יש דרך להגן, אין הגנה הרמטית, ואין חומה שלא תיפול, ובכלל דרך אגב לא בטוח שפרצו כאן לטלפון. מאוד יכול להיות שפרצו לאיזה מעגל, לאיזה ענן גיבוי.
או למחשב או, גיבוי.
או מערכת אחרת. לא בהכרח פרצו לטלפון, אבל ב... לפחות לפי מה שהם מפרסמים עד עכשיו התוקפים, זה נראה כמו מבצע השפעה שהם לא הצליחו להשיג בו, לפחות לפי מה שהם פרסמו עד עכשיו, ואני מסייג את הדברים, הם לא מפרסמים איזשהו מידע מאוד מאוד מיוחד. פרסמים קצת תמונות שאפשר להשיג אותם גם במקומות אחרים, וגם מידעים קצת על אנשי קשר וכדומה. זה לא נראה כמו משהו גדול בינתיים לפחות. בעבר הם פרסמו דברים יותר...
מה עם כל יחידות הסייבר שלנו, הסייבר ההתקפי וכל הדברים האלה שיש לנו? אני חושב לא פחות...
גם במקום המונח.
כן, אני אומר לא פחות מהפרסים, אבל חנדלה באמת כבר
פעיל לתקופה. זה אירוע שהוא תדמית. זה אירוע תדמיתי, זה לא... יש כאן אירוע שהמטרה שלו היא בעיקר לזעזע ולהפחיד. והם עשו כבר דברים יותר נועזים בעבר, הקבוצה הזאת ספציפית. אם אתם זוכרים, כשהם פרצו לאותה חברה שמפעילה את האזעקות בגני ילדים, והפעילו אזעקות והפחידו, הם לא, זה מבצע יחסית קטן, כי לא בטוח בכלל שהם יצליחו לגעת במכשיר עצמו, אלא כנראה...
אבל הם יכולים להגיע לפגיעה בחברת חשמל, חברת המים, חברת הגז?
אני לא יודע אם הם, אנחנו לא ראינו עד עכשיו, אני לפחות לא מכיר פגיעה שלהם בארגוני תשתית. יש לאיראנים קבוצות אחרות שמבצעות פעילות נגד חברות וארגוני תשתית קריטית במדינת ישראל, עם הצלחות קטנות בינתיים, מאוד קטנות. ההגנה שלנו עד עכשיו הייתה ברוב המקרים טובה מאוד, אבל זה לא אומר כלום לגבי העתיד. בהחלט יש להם, לאיראנים בכלל, יש לא מעט יחידות סייבר וקבוצות סייבר. חנדלה זה רק אחת מהן. היא בכלל קבוצה שלא ברור אם היא שייכת למשטר אורגנית, או שזו קבוצה של האקרים שפועלים עבור המשטר. יש לאיראנים כמה וכמה כאלה.
יועצים בחוזה מיוחד. אבל תגיד, באמת יש לנו המון אנשים חשובים שהתוכן שיש להם במחשב, בקבוצות הוואטסאפ, בקבוצות תקשורת אחרות שלהם, הוא חשוב מאוד לביטחון. ואתה אומר, אולי לא פרצו לו לטלפון, אבל פרצו לו לאיזה לענן. אבל כיוון שרוב הדברים שלנו מגובים בענן, אם נרצה או לא נרצה, אז כולנו חשופים.
אז דבר ראשון, צריך לבוא ולהגיד דבר כזה. יש דרכים להגן. למשל, החל מהדברים הכי פשוטים, של לא לפתוח דברים שאנחנו לא, מגורמים שאנחנו לא מכירים, לא לענות בהכרח לכל טלפון שאנחנו לא מכירים, זה עדיין לא מכסה את הכל. ודבר נוסף, להחזיק סוג של אנטיווירוס על הטלפון בתשלום, לא בחינם, החינם אם לא שווים כלום. זה עוזר גם כן במקרים מסוימים. וחוץ מזה, היה ראוי באמת שבטח ובטח ארגונים ממשלתיים יתדרכו את העובדים שלהם איך להתנהג. לא תמיד זה קיים. בארגונים ביטחוניים, יש ארגונים שבהם יש לעובדים שצריכים את זה יותר מטלפון אחד, והפעילות הביטחונית מתבצעת על טלפון אחד, הפעילות
אתה יודע, אני רוצה באמת, אני רוצה באמת לשאול אותך, אתה יודע, אם נכונים הדברים, והם פרצו לטלפון של צחי ברוורמן, שבאמת מחזיק את כל המספרים, הרי ראש הממשלה לא מסתובב עם טלפון, ויש שם גם את הטלפון של הבן שלו, הגולה, וגם של רעייתו שתחיה, עלולה להיווצר איזה פאניקה, לא?
זאת המטרה של האיראנים בפרסום שלהם המקדים, אבל לפחות בינתיים, ממה שהם פרסמו, אנחנו לא רואים כאן משהו מאוד מאוד רציני. באירועים קודמים, כשהאיראנים פרצו לכל מיני מאגרי מידע, הם תרחו די מהר לפרסם את המידע הקשה, או לפחות רמזים למידע הקשה. פה, ממה שהם פרסמו פה בינתיים, הם פרסמו מעט מאוד דברים שאפשר להשיג אותם בתרובם, גם בצורות אחרות, אבל
תגיד, כשהם...
יכול להיות שהם נגעו במשהו באיזשהו מה גיבוי כאלה, כמו שאמרנו, לא בטוח בכלל שהם נגעו בטלפון עצמו.
כשהם מפרסמים חומרים כאלה, סייבר התקפי יכול לעלות עליהם ולעשות להם קצר בטוסטר במטבח?
במקרים מסוימים כן, ואני אגיד יותר מזה, לא חייבים שהם יפרסמו, אפשר גם לגלות את זה, זאת אומרת, אני אגיד זה ככה, אני, ככל שאני מבין ויודע וזוכר וזה וכדומה, מדינת ישראל יש לה איסוף ופעולות איסופיות גם על גורמי התקיפה האיראנים, ובמהלך למשל המלחמה כשהיה מבצע עם כלבי, היו פרסומים גם, הייתה קבוצה פרו-ישראלית נקרא לזה, בשיר שקורא לעצמה הדרור הטורף, שביצע תקיפות באיראן, השביטה שמה מערכות פיננסיות ואחרות, גרמה לנזקים גדולים, אבל בין היתר גם פרסמה מידע רב מאוד על תוקפים איראנים, על קבוצות תקיפה ועל אנשים ואיפה הם יושבים ומי הם האנשים האלה ומה הם עושים. אז יש גם דברים כאלה ואפשר לעשות כל מיני דברים.
טוב, אני מבין שהאנשים שמחזיקים איזה טלפון ישן שעובד על נפט והוא לא חכם, הם הפחות חשופים.
אל תגרר אותם שיפרצו אליך, פרופסור.
עדיין אפשר לעשות להם דברים אחרים. גם טלפון טיפש מחובר לרשת סלולרית, למרות שאצלנו כבר...
גם אם הוא לא על חשמל, אם הוא על פחם נגיד, או נפט, בסדר, דוקטור
הרד... הכי טוב זה הכוסות לבן שמחוברות.
נכון, נכון, אבל גם זה, אני יודע שהשכנה הזינה. דוקטור הראל מנשרי, ראש תחום הסייבר במכון הטכנולוגי חולון, תודה רבה לך, ערב טוב.
ערב טוב.
אנחנו מברכים בשלום וערב טוב את יניר יגן הכתב, וואלה. שלום לך. אנחנו יכולים להיות רגועים כי השר לביטחון לאומי בן גביר הגיע לנגב אחר מעצר חשודים בהשחטת כלי רכב ביישובים שם.
טוב, אני אקדים ואגיד לך,
הוא הגיע ככה, מה הוא הגיע עם תרועות ושירה וכל הדברים האלה?
עם תרועות, כן, אבל אני רק אגיד לכם, זה הפעם, אני חושב בחצי שנה האחרונה, הפעם ה-60 בערך שהוא מגיע.
נו, באמת המצב משתפר לרעה.
אז תראה, היום, אבל הסיפור היום הוא קצת שונה משאר הפשיעה בבזורה הבדואית שאנחנו מדברים על כנופיות הפשע, כי זה סיפור...
כן, זה אנחנו רוצים לשמוע, סתם הקדמתי שטויות, כן.
כן, לא, זה קצת שונה, אבל גם עם הקשר כלשהו, כי מדובר בפעילות שנעשתה אתמול ביום שישי, תרבים ביישוב הזה, מי שלא יודע, זה ליד רעת, ליד גבעות בר.
אנחנו מכירים את השבט הזה שהוא היה למרגלות ג'בל קטרינה גם.
כן, והוא היה בעבר.
שם זה ג'בליה, קטרינה זה ג'בליה, תרבין היו לאורך החוף.
נכון, והם היו גם בעבר. נווה בתרבין,
נווה במזנה, כל אלה.
הם היו בעבר ליד עומר, ועד פיני בדה שהצליח אחרי שנים של זה, הסכימים להעביר אותם ליישוב חדש, ליד רעת. ומתחיל מבצע להחזיר, המבצע הוא בכלל הולך, נכנסים שוטרים להחזיר סוסים שנגנבו מחווה טיפולית בנגב. שבוע שעבר נגנבים סוסים, המשטרה מחליטה, הולכים להחזיר אותם, קיבלו מודיעין איפה הם נמצאים. ואז מה שקורה היום למחרת...
והחזירו את הסוסים? מצאו אותם?
לא מצאו את הסוסים, אבל יש עצורים...
זה שמסר את המידע דאג גם להבריח את הסוסים.
ייתכן. אבל מה שקרה אחר כך, זה הדרמטי פה. הגדר של גבעות בר נחתכת, ונכנסים מספר צעירים, שוברים שמשות של רכבים.
יניר, זה, רכבים. לא גדר, זה לא גדר שאמורה לאותת, לשדר אות, ברגע שפורצים אותה? לא
אני, לא בטוח, אני לא בטוח שזה סוג הגדר, כמו שאנחנו רגילים מכפולות.
גם אם זאת גדר מטריעה, חברים, מצליחים לפרוץ לבנקים, לכספות.
לא, אבל התושבים הטריעו, צריך להגיד, התושבים הטריעו בזמן שזה קרה. והם נכנסים גם לקיבוץ משמר הנגב, אגב.
כן, וגם שם... מתי מגיעה המשטרה?
האמת שאני, מה שאני מבין, המשטרה הגיעה די מהר, זה אומר 10 דקות, רבע שעה, אבל...
וכיתות הכוננות המעוללות?
שרפה אותו. תגיד, לכיתות הכוננות שם מותר לראות בפורצים כאלה, או שההוראות הן שונות?
ההוראות שונות, זה לא מדובר באזור מלחמה, היה סיפור לא מזמן בתמים, אם אני טועה, שירו בפורץ, ואז...
כן.
הייתה מאומה, אבל השר בן גביר מגיע היום בבוקר.
כן.
והדבר שהוא עושה שמעורר את כעסם של התושבים, זה החלטה שלו וההוראה למשטרה להציב בטונדות בכניסה ליישוב. זה קורה, אגב, יש מבצע של המשטרה הגדול שנקרא צדר חדש.
מאיפה הוא הביא את הרעיון הזה? עוד רעיון חכם.
אז הרעיון הזה כבר קורה בלקיה, והתושבים שם זוהמים, הם טוענים שזה לא עוזר נגד העבריינים, הרי העבריינים לא יבוא, מי שעם נשק לא יצא במחזורים של המשטרה.
התפיסה האסטרטגית שלו מדהימה, באמת, אני צריך ללמוד אותה בהרווארד.
אז איפה הייתה מאומה? אני מבין שהייתה מאומה, איפה היא התרחשה?
הוא מגיע את הרבים, כבר לפני שהוא מגיע...
היו בטונדות?
לא, הבטונדות הגיעו אחרי. לפני שהוא מגיע, הם יודעים שהוא הולך להגיע, והם רואים שם כוחות משטרה בגלל כל הסיפור הזה, ויש שם כוחות משטרה רבים, והם פשוט זריקת אבנים וגז מדמיע של המשטרה לעבר הצעירים שזורקים אבנים וזרקו אבנים. הייתי שם, כמעט פגע בנו מהעיתונאים אחת מהם, ושהוא מגיע, הוא מלווה בעשרות שוטרים, מפקד המחוז ומפקד המרחב, והמפכ"ל גם מגיע, והוא נכנס לתוך השכונה, פשוט. הוא עושה סיבוב ברגל לתוך השכונה, גם אליו נזרקה איזה אבן, כמובן לא הגיע לאזור שלו, אבל לכיווננו שהיינו אותו איפה שהוא היה, הוא מדבר איתם, הוא פגש תושבים והוא מסביר להם שזה לא יימשך ככה, והמשפט שזכור לי מכל הרעיון שהוא עשה שם זה, אני שם עליכם פס, עליו ואני ברגל.
תשמע, אני,
לא תפחידו.
אני הבנתי שהם עשו מועצת שבט בגלל זה, כל כך באמת נפגעו.
עכשיו, בוא נודע על האמת.
יש לנו חצי דקה, בוא תספר, תנסה לסכם בחצי דקה את האירוע.
אז הפשיעה בדרום לא תיגמר בגלל הבטונדות של הטל, אבל צריך להגיד משהו. זה כן משפיע על התושבים ביישובים האחרים, בעומר, בלהבים, במתר, בגבעות בר. הנוכחות המשטרתית היא גורמת להם לתחושת ביטחון. זה לא אומר שיש ביטחון, אבל התחושה שלהם שהם רואים משטרה, אחרי תקופה ארוכה שבה הם לא ראו, אולי תשנה משהו, אבל מבחינת הפגיעה הזאת...
אולי, מקווה שבעקבות התחושה גם יבוא ביטחון.
אריה, מתברר שכיתות הכוננות זה באמת כלום, אם אין להם את האישור, באמת לפרוץ.
תכף נדבר על זה. יניר יגנה, כתב וואלה, תודה רבה לך, ערב טוב. ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את בילי כהן, מנהלת יישוב גבעות בר. שלום לך.
שלום וברכה, ערב טוב.
ערב טוב.
היה לכם מיני פוגרום בסוף השבוע.
כן.
ואני מבין שאתם מצד אחד כועסים על אוזלת היד של המשטרה למנוע את הפוגרומים האלה, אבל יש גם כוחות של כיתות כוננות ביישובים האלה בנגב שאתם לא יכולים להפעיל אותם באופן יעיל?
יש כוחות של כיתת כוננות.
שלכם? של היישוב?
כן, כן. בדרך כלל כשנכנסים למבצע בתרבין, מודיעים לכיתת הכוננות, הפעם זה לא היה ככה, לא הודיעו לה, ולכן זה הפתיע אותנו. אם היו מודיעים לכיתת כוננות, כנראה לא...
יש לכם רב שצבילי?
יש לנו משקבת, זה משק מטעם המשטרה, משק
מטחון,
שלא הקפיץ את כיתת כוננות.
הבנתי. מה חיכו שיהיה?
מה חיכו שיהיה, חשבו שזה עוד פעם שום דבר. התושבים מבועלים, צועקים, אבל זה שום דבר.
מה הנזק? כי התמונות הן תמונות דרמטיות, שפשוט נגשים רעולי פנים ושורפים כלי רכב.
נכון. אז זה שריפת כלי רכב, זה שמשות מנופצות, זה נערות מבועלות שנתקלו באותם... צעירים.
היישוב שלכם הוא יישוב שהייתי מגדיר אותו בדרגה סוציו-אקונומית גבוהה, אני לא טועה, נכון?
נכון, אתה לא טועה. אני גם משלם את מס שמירה בתעריף הכי גבוה.
יפה, עכשיו אתם גם משלמים באמת על הגנה, גם אתם מגיע לכם כאזרחים פה, כיישוב פה, הגנה, אבל בפועל כלום לא קורה, כי הם אצלכם בתוך המשק, חותכים את הגדר, מציטים כלי רכב, שוברים עניינים, וזה, אתה יודע, זה שהם חסו עליכם, עלולות היו להיות גם פגיעות בנפש, ויתכן זה מה שיקרה פעם הבאה.
אנחנו כולנו זוכרים את האירוע ברתמים, שהם רק נכנסו לפרוץ, ואנסו ילדה בת 10, והם רק נכנסו לפרוץ, זה יכל להיגמר אחרת, תודה רבה שזה נגמר רק ברכוש, אבל אני גם רוצה להגיד עוד משהו, זה לא רק השר, הוא לא יכול לבד. זאת בעיה שהיא ניחולה, במשך השנים, לגדול לממדים מטורפים, עד שאי אפשר כבר להתעלם מהם. ועכשיו השר לביטחון פנים הנוכחי, צריך להתמודד עם הדבר הזה.
זה לא שאני מחפש אותו, אבל זה שייך לביטחון פנים, אוקיי? לצהל יש את המשימות שלו, אוקיי?
מה שאני אומרת, הבעיה הזאת קיימת כבר שנים, ונתנו לה לגדול ולהצטבר. יש כאן הזנחה, ונותנים למגזר הזה לעשות מה שהוא רוצה.
נכון.
באיסוף, החזקה בלתחוקית של נשק, בהטלת מורה, בפרוטקשן, בביזה.
יש שם עשרות אלפים, אם לא מאות אלפים, כלי נשק. אבל כיתת הכוננות שלכם, נניח היא כן מופעלת, והיא כן בכוננות, והיא כן בשטח, והיא רואה שני אנשים ניגשים ומדליקים רכב, היא רשאית לירות על מנת להרוג?
לא.
אז אולי פה הבעיה.
אריה, כל כיתת הכוננות זה כאילו.
אולי פה הבעיה.
כיתת כוננות. צריכה לתת מענה מיידי עד להגעת כוחות ביטחון.
נכון, אבל מגיע, רואים
מישהו...
אבל היא לא יכולה לתת לך ביטחון ביישוב, אתה מבינה? כי היא לא יכולה באמת אפילו ליצור מגע עם המפגעים, אוקיי?
נכון.
לחשוד שמישהו מהם...
באירועי פחה דרך אגב כן, אבל לא באירועים כאלו.
ואיך הם יודעים אם זה פחה או לא?
זה ממש בעיה, כן. זה קשה להביא.
בקיצור, אין לכם שום הגנה.
אין לנו שום הגנה. אין לנו שום הגנה, היישוב הזה מופקר, אנחנו חיים פה את השטח, אנחנו אומרים, השטח מבעבע, אנחנו צועקים, עומד לקרות כאן משהו. במקום הזה אין משילות, אבל אנחנו...
בשום מקום בארץ
אין משילות. אנחנו מבוצרים, אנחנו מגודרים, אנחנו ממוגנים, אנחנו אלו שחיים בתוך כלוב.
חתכו את הגדר, והגדר היא אגב גדר מטריעה או שהיא גדר
תקשורת? כן, גדר התרעתית, הייתה איזושהי תקלה בגדר דווקא ביום שישי בלילה, אבל הגדר הזאת לא צריכה לתת לי ביטחון.
לא, היא רק נותנת התרעה.
המדינה צריכה לתת לי ביטחון, הממשלה הזאת צריכה לתת לי ביטחון, הממשלות הקודמות צריכות לתת לי ביטחון, שנתנו לדבר הזה לגדול ל... למפלצת המטורפת הזאת.
ניסיתם איכשהו, את יודעת, באמצעות זה שאתם באמת יישוב שם, ושוב אמרנו יישוב שמודורג ברמה גבוהה, לשאת ולתת עם החבר'ה, אלו אתם רוצים לשלם חאווה במקום לשלם
מוצאו שלך? מה, לשלם פרוטקשן?
לתרבים? כן, 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 אריה, כן.
לתרבים אין בעיה עם גבעות בר. אין לה בעיה עם גבעות בר או עם משמר הנגב או עם להבין, אין לה.
אז למה הם באים לפגע?
הם באים כדי להראות מי השליט פה ומי השולט פה.
אבל לא כדאי לשלם, במקום לשלם שמירה ולצפות לכיתות כוננות.
אז אם לא יבואו מתרבים, יבואו ממקום אחר. אנחנו מוקפים פה. אבל תשלמו
חאווה, לפחות את הרבית.
למי? לכל הבדואים בנגב?
למי שצריך, אריה. אין פה משילות, אין פה משטרה, זה הכל כאילו. אין חוקים, אין שום דבר.
צריך להתחיל להתמודד עם הבעיה הזאת, לא להתעלם ממנה, לא לתת לה לגדול, לפעול בשיא הכוח כדי למגר אותה. בואו, אנחנו... זה לא עניין של ימין ושמאל, אוקיי?
באמת לא.
זה ממש לא.
אבל השר הזה בא ומכניס, תרתי משמע, אני נפגשתי איתו היום, מכניס את הבוץ, את הרגליים שלו, לתוך הבוץ של תרבין, ולתוך הבוץ של...
הוא לא הפתרון, הוא הבעיה.
הוא לא הפתרון, הוא גם לא הבעיה, זה גם בעיה שהיה על הממשלה הקודמת, ושיהיה על הממשלה הבאה אחריה.
רגע, ברגע שהוא אחראי על ביטחון הפנים של תושבי מדינת ישראל, ולא מסוגל לספק פתרון, אתם חייבים להתאגד, לקרוא באמת לראשי השבט התרבין, אוקיי? כפי שעושים גם
במקומות אחרים. תקשיבי לרון.
ממש כך. אחרת יהיה לכם את זה כל פעם.
אז יבואו מחבלים אחרים לשרוף להם.
אז עושים את זה גם לי מהצד השני. מה זה משנה עכשיו? אני אתחיל לשלם פה לכל עובר אורח אזרח במדינת ישראל שרוצה לפרוץ ולקנות לי את הטלוויזיה?
בילי, את רוצה לאכול ענבים או לריב עם השומר? אני אומר עוד פעם, אני נותן לך פה אפשרות לחיות.
אבל לא לשחט את הגנב.
נגידי, בשביל העשירי,
היה עוזר חיים, היית משלם פרוטקשן לחמאס?
כן, לא.
ניסו לשלם פרוטקשן לחמאס.
לא ניסו, שילמו.
נתניהו שילמו פרוטקשן לחמאס.
שילמו פרוטקשן לחמאס, לא ניסו.
נו, וזה עזר?
יחד עם זאת, זה עזר? שילמו פרוטקשן, זה עזר?
אוי ובוי לנו אם נשלם להם. כן, תשמעי,
אני אומרת,
שאחד הדברים הראשונים שצריך לעשות,
חוץ מלנסות לערוף את הראש הזה של השר לביטחון פנים, אנחנו לא נפיק שום דבר. אנחנו לא באמת נטפל בבעיה.
לא, לא. גם שר ביטחון אחר לא היה דואג לך במצב הזה.
אני ראיתי, אני חייב עוד 12 שנה.
כמה עשרות שנים. לא 12, כמה עשרות שנים של בדואים בנגב עושים מה שהם רוצים. מול חקלאים, מול תושבים, פשע מאורגן, מעולם לא טיפלו בזה.
לכן בדואים הוא לא הבעיה, אבל הוא לצערנו גם לא הפתרון. בילי כהן, אני חושב שאולי אחד הדברים הראשונים שאפשר לעשות בו וצריך להירתם לו, זה שינוי ראות הפתיחה באש של כיתות הכוננות. אם יש כיתת כוננות שיש לה נשק, והתפקיד שלה לתת מענה ראשון עד שהמשטרה מגיעה, שלפחות יהיה מותר להם לראות, ולא רק לצפצף במשרוקית.
נכון. אבל הם לא רוצים למצוא את עצמם אחר כך עם עורכי דין.
הם זוכרים את אורי דרומי, שעליו יש את חוק דרומי.
שעליו עשינו חוק.
כן.
עליו עשינו חוק,
okay.
הייתי שם. בילי כהן מנהל את היישוב גבעות בר, אני מקווה שגם השיחה הזאת תתרום למי שצריך להבין שהמצב מחייב טיפול דרמטי, לא רק ביקור.
ברמת השירות הביטחון הכללי.
וערב טוב. לעורך הדין גיא בוסי, מומחה למשפט חוקתי ומנהלי, שלום לך.
ערב טוב, אני כבר מחכה לרגע שאתה יודע, תראינו אותי על דברים נעימים, אתה יודע, איזה חגים או איזה משהו כזה.
כל פעם אני... הוציאו איזה חג מחוץ לחוק.
עכשיו אני יכול לראיין אותך על החגים הנוצרים.
אם... לא להאמין, אני כל פעם מחדש, איזה מדינה אנחנו נמצאים, אתה מבין? החוקר הבכיר חשוד שהדליף לארגון פשע, בבית הוא מדבר על דברים בלתי מתקבלים על עד שחקרו תיקי ראש הממשלה בלי אישור של היועץ משפטי לממשלה, בניגוד לחוק יסוד הממשלה, ואתה לא יודע מה לעשות. אתה אומר, נקרא הרפא.
אתה לא יודע גם למי להאמין. אבל תגיד לי.
כתוב, סליחה, כן.
השאלה, מה קדם למה? הביצה או התרנגולת? כלומר, האם החקירה נגד סגן ניצב בדימוס צחי חבקין החלה לפני שהוא הוצג כעד הגנה במשפט נתניהו, או כפי שמיד צועקים כל מיני אנשים קונספירטורים בימין, כיוון שהוא היה עד הגנה, תפרו לו תיק. מה הסיפור שם?
כל מי שבאמת העיד כעד הגנה, טוענים שתפרו לו תיק, נו, מה נעשה?
לא, אני אומר לך,
קונספירטיות. כן, נתון עובדתי, אפי אזולאי אב הבית, אחרי שהעיד הזמינו אותו לחקירה, ולגבי צחי חבקין, באמת יש כאן שאלה, אריה, הרי טוענים שזה נעשה לפני, ואין את התאריך שבאו ואמרו, פתחנו את החקירה בתאריך כזה וכזה. הטיעון שזה חקירה מתנהלת.
אבל יש תאריך מתי הוא נרשם ברשימת עדי ההגנה?
מזמן, מזמן, הרבה 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 קודם. הרי מה הבעיה עם צחי חבקין ועם נעמן העד הבא? ששניהם היו רשומים כעדי תביעה, זאת אומרת שהתביעה הזמינה אותם, ואז פתר פתאום ניתנו רשימה של 22 עדים שהתביעה ויתרה עליהם. בהמשך אחר כך היו כמה עדים בהסכמה, אבל היו עדים שהתביעה פשוט הודיעה, כמו צחי חבקין, כמו נעמן, כמו אם אתם זוכרים את אותו חוקר שעשה את הטבלאות אקסל, התביעה משום מה ויתרה עליהם, ואז ההגנה בצדק הזמינה אותם לעדות. אבל אני רוצה לרגע להגיד משהו עם עוף הציפור. מה שקורה במערכות האלה שמנהלות אותנו, שוב, גם פקידי ציבור בכירים, זה פשוט בלתי מתקבל על הדעת. לא הייתי נותן להם לנהל בסופר את מדף של אותו מוצר. הם לא יודעים מי נגד מי, הם לא יודעים מתי התחילו החקירות, הם לא יודעים, מסתבר שהפרקליטות אומרת, לא היו איכונים, מגיעה המשטרה ואומרת, היו איכונים. אומרים שכן ניתן אישור של היועץ המשפטי לממשלה, ועכשיו מסתבר שלא ניתן אישור. תשמעו, ככה לא מנהלים מדינה, לא משנה באיזה צד אתה.
אנחנו מבינים
שצריך להתחיל. לא יכול להיות שלמעלה, אריה, אלה שלמעלה, ככה התנהלו.
אבל אני רואה, אם אתה אומר את הדברים האלה, אז אני אלך איתך לכיוון אחר. מומו פילבר היה עד מדינה, חתם על הסכם, ושבר את ההסכם, אוקיי? מתי מתחילה באמת הפרקליטות לסגור עליו כדי להעמידו לדין?
לפי דעתי הודיעו לו שהוא על הגשת כתב אישום בכפוף לשימוע.
מתי הודיעו לו? המשפט כבר מתנהל חמש שנים, אני יודע כמה זמן.
אני חושב שהעדות שלו הייתה לפני שנה וקצת, לא, קצת יותר, והם הודיעו לו, תשמע, אתה רואה איך הם עובדים. התיק של הפצרית נסגר בשלושה חודשים, התיק של שר הגיבור שנה בן אדם ישב במעצר. עזוב, אין מחלוקת שיש כאן אכיפה פררני, מה זה נסגר? אמר דליף, אמר, אני לא יודע לך, ניצן, שהוא לקראת סיום של החקירה, שנחקרו כל האנשים שצריכים, והם לקראת המלצה. אי אפשר עם אכיפה פררנית, צריך
להכללי. הבנתי שצריך
להכללי חשוד.
הבנתי שהוא חשוד בהדלפת מידע, אני לא יודע על זה שום דבר, אבל תגיד לי, איך, מה השלכות של החשד הזה ושל חשיפת שמו והעובדה שהוא נעצר ויוגש כתב אישום נגדו על משפט נתניהו? איך זה משפיע, אם בכלל?
בכל מדינה מתוקנת בעולם, אם זה קדין כהלכה, נגיד פירות העץ המועל, כמו שאתם מכירים, ודברים כאלה, כל מה שצריך חבקין עשה לפני, אחרי ותוך כדי היה נמחק. בישראל זאת לא השיטה. בישראל זה התרשמות של השופטים. השופטים מתרשמים מהאמינות של העד, וכך הם מכריעים בתיק. זאת השיטה אצלנו בשיטת המשפט.
כלומר, כשהוא אומר שהחקירה נגד נתניהו הייתה כושלת ולוקה בפגמים, העובדה שהוא חשוד במשהו לא מוחקת את העדות שלו.
בדיוק.
אבל רגע, אולי הוא ידע שבאמת יש התרחשות, הרי פרייר הוא לא, הוא חוקר בכיר,
כן, לכן שאלתי מה קדם למה.
כן, שיש התרחשות בעניינו, אוקיי? ושמתחילים לטפס לכיוונו, בקטע של שיתוף פעולה עם ארגון פשע לכאורה. גם זה אפשרות, אתה יודע, גם זה...
רגע, ואז מה? ואז הוא אמר, אם זה המצב...
אז אני אדפוק את המשפטיות.
אז אם זה לוקחים את העדות שלו, של פילבר, ומוציאים אותה, זה הכל.
לא, אבל הבעיה עם התזה שלך, רון, שאם היא נכונה, היא באמת מטורפת, אבל הבעיה עם, אני מצטער על הרעש, אני פשוט במילואים, אבל אם, 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 אם זה נכון, מדוע התביעה היא זאת שוויתרה עליו כבר לפני בערך שנתיים?
אנחנו לא מתלהבים מהתביעה, בוסי.
אבל זה מה שאני אומר, תהיו מסודרים, תגיעו מוכנים, ששופט שואלת אותך באיזה עמוד את מדברת שתדעי. תשמע, חקירה נגדית זה לא על הרגשות, חקירה אומרים, אמרת בראשית א', אני מצגה לך את מוצג מספר 5, איך אתה מסביר? זה עומד בסתירה. אני אומר לכם, מה זה? ככה מנהלים חקירה נגדית? עכשיו... אני לא מצליח להבין, ואלה הקצה החרב, השיעור שבעיסה? איך זה יכול להיות?
תגיד, עדות כמו של חבקין, בהנחה שאנחנו, אין לנו פירות העץ המורעל, ולכן לא יכולים לפסול אותה על הסף כי הוא חשוד בפרשה אחרת. עדות כמו שלו יכולה לספק להערכתך המשפטית לנתניהו תמיכה בתביעה שלו להגנה מן הצדק?
אם מה שחבקין אומר זה נכון, ושוב, עוד לא הייתה חקירה חוזרת, זאת אומרת, עוד לא הייתה חקירה, עוד לא חקרו אותו התביעה, אוקיי? אבל אם מה שהוא אומר זה נכון, זה הרבה הרבה יותר מהגנה מן הצדק. מה שהוא אומר זה דבר כזה, היועץ המשפטי אמר...
תזכיר לציבור במשפט מה זה הגנה מן הצדק.
אבל למה שנאמין לו? תגיד, למה שנאמין לו? למה שבית המשפט יאמין לו?
למה שנאמין
לו? למה שהמתחדד מאמין לו?
אני לא אמרתי להאמין או לא להאמין, אני רק אמרתי על התוכן של הדברים שאומר. הגנה מן הצדק אומרת שהדברים שנעשו הם כל כך פוגעים בשורשם של הזכויות הבסיסיות של נאשם בזכויות הצדק שלו, שאם הדברים האלה נעשו, אז מבטלים את המשפט.
אבל זה שהביאו אותו, אבל זה שהביאו אותו ומדובר בקצין שסרח, אתה יודע, גם יש את הדברים האלה שקצת מנטרים מעל הרצפה.
בוא, אני לא מנסה להקות את חדות החשדות לעת הזאת שיש נגד חבקין. אני רק אומר שאם התוכן של הדברים...
אבל בגלל החשדות, למה שאני אאמין לו?
אז למה תביעה שם אותו לפני שנתיים? אז למה תביעה שם אותו
לפני שנתיים? אני לא יודע מה לפני שנתיים, אני שואל אותך כעת חיה. עכשיו מבקשים את ההגנה מן הצדק, נכון? בסיום כל ההליך. למה שאני אאמין לאיש הזה?
בסדר, אבל יש כאן דברים נוספים אחרים שקרו. יש כאן עדים נוספים ש... תחשוב על זה, רון, וכך תבין, שעדי תביעה העידו נגדה. עד הגנה, למשל, חפץ, העיד בשונה מישועה שהוא עד תביעה אחר. זה כמו ששחקן של אותה קבוצה יעשה גליץ' לשחקן שלו ויוציא אותו באדום.
לא מספיק טוב. לא מספיק טוב. אני כבר הייתי רוצה לראות מזמן כתב אישום נגד מומו פילבר, וגם נגד הקצין הזה. הוא מעיד עכשיו שהוא בדימוס. אני לא אוכל את השטויות עם האלה. אתה יודע, אנחנו גדלנו ברחובות, בוסי.
לא, 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 אבל אתה עושה כאן הנחה לתביעה. היא לא הייתה צריכה לצורך
קודם. אני לא עושה
לסיים.
אני אומר שהיא גרועה מראש.
רון, אבל ככה מגישים כתב אישום נגד ראש הממשלה בישראל, שמסתבר שיש לך איכונים שאומרים א', ואתה כותב בכתב האישום ב'.
אני חושב מה קורה על כתבי...
היו לה מעלות רומיות בשנות ה-50. אנשים בחיי היו אמא שלי, אחותי, גברת גזברי מהמקולת, והגננת שלי אסתר, עד שהופיע בבא. כלומר, היא שינתה את עולמם של מיליוני גברים בעולם.
כן, אני בדיוק עכשיו ראיתי וידאו שאתה יודע מזה צליבן, נכון? לא צריך להסביר לכם. שהוא מראיין אותה והוא אומר, יש בצרפת יש שני מראות מונומנטליים, מגדל אייפל ובריז'יט ברדו.
טוב.
וזה מתי הוא אומר?
ב-1961. ומה שמעניין גם, היא אומרת לו, אני עוד 10 שנים, אני פורשת. והוא אומר לה, לא, לא יכול להיות. והיא אומרת לו, כן, עוד 10 שנים אני פורשת. והיא טעתה רק בדבר אחד, זה לקח 12 שנה, אבל ב-1973... היא פרשה מקולנוע, והוא גם אומר לה, את בטח, את תפרשי, ואז את תעשי קאמבק, ולא, היא פרשה ב-1973,
ומה היא עשתה מאז?
רוב המאזינים שלנו לא ראו את הסרטים שלה, אבל שמעו את השם. למה השם הזה נחרט לעשרות שנים קדימה, גם בלי לראות את הסרטים שלה?
זאת שאלה טובה, מתו הרבה שחקניות צרפתיות, מתה אנה קרינה לפני כמה שנים, היא הייתה, בתור שחקנית קולנוע, היא הייתה, יותר חשובה, יותר משמעותית.
אבל לא בריג'יט ברדו לבשה הכי פחות.
היא הייתה סמל סקס, אבל היא גם, היא הגדירה מחדש את המושג הזה של סמל סקס. לא הייתה לפניה שחקנית שהרגישה כל כך בנוח עם הגוף שלה. זאת אומרת, זה לא רק שהיא הייתה פוטוגנית וקולנועית להפליא, אלא גם היא הרגישה בנוח עם הגוף שלה בצורה שלא הייתה קודם לכן. היא גם הייתה, גם בסרטים שלה וגם בחיים היא הביאה יצר מיני והייתה עצמאית מבחינה מינית. אפילו סימון דה בבואר, הפילוסופית הפמיניסטית הדגולה, היא העריכה אותה ואמרה שבריג'יט ברדו בסרטים שלה הייתה השחקנית הראשונה שלא הייתה רק הטרף אלא גם הציידת, וגם בחיי האישיים היא ניהלה...
מה היא עשתה 52 שנה, דוקטור שביט?
כן, קודם כל לא הרבה בהכרח, היא חיה בנוח, בשקט, הרחק מאור הזרקורים, והייתה מאוד פעילה למען בעלי חיים, היום ראיתי שאלת למה גם מי שלא ראה את הסרטים שלה מדבר עליה, ראיתי שתנו לחיות לחיות, פרסמו עליה פוסט, הוקרה ותודה, אז היא הקדישה את רוב חייה לבעלי חיים, היו לה גם הרבה הישגים בתחום, היא גם התבטאה פוליטית, היא גם הוציאה ספר.
היא הייתה מרין לפן בשנים האחרונות, ימין בצרפת.
הרבה שנים הייתה, אבל צריך להגיד בצרפת זה לא ישראל, בצרפת זה נהוג, יש מסורת שאנשי תרבות ואמנות הם ימניים ומביאים את הדעות הימניות שלהם בצורה פומבית, ואני לא אגיד שזה לא...
חוץ מלהיות אישה יפה מאוד ואין לה שום בושה, והיא התפשטה בקולנוע בשלב מאוד מאוד מוקדם, בשנות ה-50 השמרניות, היא הייתה שחקנית טובה או שהיא לא תיזכר בזכות משחק?
קודם כל כבר אמרנו שהייתה הרבה יותר מאשר אישה יפה, הייתה גם אישה שהגדירה מחדש את היחס בין נשים וסקס בקולנוע, וגם אמרנו שהייתה פעילה למען זכויות בעלי חיים, שזה לא פחות מאשר שחקנית. היא לא הייתה שחקנית גדולה, היא גם לא חשבה שהיא שחקנית גדולה. היא אמרה, אני לא שחקנית גדולה.
אז אולי לכן היא פרישה, כשהגוף כבר לא היה אטרקטיבי.
היא גם ידעה שלנשים מעל גיל 40 מאוד קשה לקבל תפקידים, והיא לא רצתה להיאבק על זה. זה גם לא היה מאוד חשוב לה, היא לא כל כך אהבה לשחק. היא גם אמרה, אגב, בניגוד למיתוס, היא דווקא עשתה לא מעט, היא שיחקה מעט זמן, אבל היא עשתה, הופיעה בעשרות סרטים. מכל הסרטים האלה היה רק סרט אחד שהיא חשבה שהוא טוב. ולא אחד הסרטים המפורסמים שלה, זה ממש לא היה חשוב לה.
תגיד, יש לה ילדים? מישהו יגיד קדיש אחריה או שזה...
כן, טוב, קדיש כמובן שלא. חלק מזה שהיא הייתה מהפכנית בפורצת דרך, היא לא רצתה להיות אימא, היא גם עשתה הפלה פעמיים שבזמנו, זה היה מאוד לא נהוג.
נגמר לנו הזמן, אז יש לנו משפט לסיבור.
יש הילד אחד, שהיא לא רצתה בו, ולא כל כך הייתה בקשר איתו.
אבל הוא היורש, אני מקווה.
הוא היורש
של הסוסים. אני לא יודע למי יורישה, אני לא אתפלא אם...
חברים, תודה רבה, נגמר לנו הזמן, דוקטור אבנר שביט, מבקר קולנוע של וואלה, תודה לך על ההספד לבריג'יט ברדו, ערכו והפיקו אותנו היום, אסף נבוא ושר פלסנר. אחרי אל השידור היה איציק אהרון, בדיגיטל אופק קולר, הראל גולדשטיין ועומר אוקון, ומיד אחרינו, ספורט עם פרימו, נימני ואיללי, תודה רבה רון.
תודה רבה לך.
שנשמע בשורות טובות רק, לא כמו דברים כאלה, כן, להתראות.